פעם שעברה למדנו לבנה, נכון? סוגיית הלבנים, לבנה בנה, סוגיית חשובה ראינו פעם שעברה. טוב, אז הגענו לפסקה קצרה, בואו נראה אולי נספיק יותר מהפסקה הזאת. אין היה שבת ב', עמוד 148, פרק שמיני, פסקה כף ב'. הגענו למילה אוצה, בסדר? אומרת הגמרא, אוצה, מה זה אוצה? גדר, קוצים או לולבים. בסדר? נגיד, בוא ניקח דוגמה, שני אנשים גרים בשכנות, שני בתים, נגיד בתים פרטיים, ויש ביניהם איזה גדר חוצצת, בין הרשות של תבור, בין הרשות של שמעון, והגדר הזאת היא גדר שעשויה סך הכל מקוצים או לולבים. מה זה גדר קלה כזאת או שויה? אומרת הגמרא, אוצה, חציצה. כלומר, גם הגדר הזאת, שהיא גדר קלה, שהיא גדר רפה, היא גדר חלשה, עשויה סך הכל מקוצים ולולבים, ולא מאבנים, ולא מבטון, ולא מרב פריח, ו-18 מצלמות. כן? אז הגדר הזאת היא נקראת חציצה. לא דבר קיימה, אלא חציצה באלמה. כלומר, באמת זה לא דבר חזק. אז מצד אחד זה לא דבר קיים, אבל מצד שני נקרא נצריך איזה חציצה, לפחות של הפרדת רשויות. ברובד העקרוני, גם אם זה לא בדיוק איזו הפרדה גמורה, שאף אחד לא רואה את השני, ואף אחד לא שומע את השני, באיזה זמין הפרדה שאי אפשר לעבור מעליה, או מתחתיה, או בתוכה. בסדר. יפה. עכשיו, תראו מה אומר הרב. לכאורה, לפי רשי, זה שאוצה זה חציצה, אני לא רוצה להגיד שזה סוג של חיסרון, אבל המנגינה ברשי אינו דבר קיימה, אלא חציצה בעל. מצד אחד זה כן נוצר איזה חיץ, זה כן נוצר איזה הבדלה והפרדה, אבל מצד שני זה לא באמת דבר שהוא קיים, כי הקוצים והלולבים האלה הם עולם הצומח נובל, ולא מספיק חזק, וכולי, אז זה הדרך. טוב, בואו נראה. פילוג הרשויות או הרשויות הרעיוני, אינו צריך לכוח אמיץ, לחומה, בריח ודלתיים, ומתאים להתכונה המוסרית של האדם, שכל אחד הוא עולם בפני עצמו, כשם שהוא חוליה אחת מהשלשלת הגדולה של האדם כולו. הרב לוקח את דווקא לכיוון החיובי, בואו דבר למשפט הבא. נכבדת היא ההסכמה לפלג את הרשות בפילוג או בפילוג קלוש. המורה או המורה, כי רק אות נדרש לסימן המחשבה, שהרשויות המיוחדות או הרשויות המיוחדות צריכות איזו חציצה, ביניהן. ועצם השמירה, נפלא מאוד, יעשה רוח הטוב והיושר, הנובע מתקומת רוח האדם באור השם, אשר עליו, מאור תורה, אשר תחייב. טוב, אז הרב כאן לוקח את הפסקה הזאת, לא כחציצה, כהפרדה, נקרא לזה פילוג רשויות, לא כהפרדה בין הרשויות, במובן החומרי, כמו שאמרנו, שני בתים יש ביניהם איזה גדר, גדר קלה, אלא הרב לוקח את זה לפילוג הרשויות הרעיוני. כלומר, יש לך איזה אחד, ויש לך איזה רעיון שני, ואתה צריך עכשיו לשים קו, לשים איזה חציצה, איזה מחיצה, איזה הפרדה, איזה הבחנה, איזה הבדלה, בין שני הרעיונות האלה. אז לכאן הרב לוקח את זה, הרב לוקח את זה בעצם לחשבון של פילוג הרשויות או הרשויות הרעיוני. מה זה אומר? בוא נראה. פילוג הרשויות הרעיוני אינו צריך לכוח אמיץ, לחומה, בריח ודלתיים. הוא מתאים לתכונה המוסרית של האדם. שכל אחד הוא עולם בפני עצמו, כשם שהוא חוליה אחת מהשלשלת הגדולה של האדם כולו. ולכן, נכבדת היא ההסכמה לפלג את הרשות בפילוג קלוש. אני רוצה רגע להסביר את זה. כשאנחנו חיים במציאות בריאה, במציאות נכונה, ממילא אנחנו יודעים שני דברים, ביחס שבין אדם לזולתו, וממילא ביחס שבין הרעיונות השונים, רעיונות השונים גם יכול להיות בין קבוצות שונות שיש להם רעיונות שונים. בסדר? אז אומר רב כאן, יש איזו תכונה מוסרית באדם. שהתכונה המוסרית הזאת היא כוללת שני חלקים. חלק אחד, ההכרה והידיעה, שלכל אחד, כל אדם, כל קבוצה, יש לו את העולם שלו, את המחשבות שלו, את הרעיונות שלו. כאן הרב קורא לזה, כל אחד הוא עולם בפני עצמי. ולכן כמו שאני מתייחס אל עצמי כעולם בפני עצמי, אני אמור להתייחס גם לזולתי, לחבר שלי כעולם בפני עצמי. והוא עולם. הוא עולם שלם, עולם של תכנים, עולם שלם של רעיונות, עולם שלם של מטרות, של חלומות, של דמיונות. בסדר? אז קודם כל, ההבנה הראשונה היא, שכשאנחנו מתייחסים אחד לשני, קודם כל הנקודה הבסיסית היא, יש אני עולם בפני עצמו, ואתה עולם בפני עצמו, ובכל עולם יש תוכן. לכל עולם יש משמעויות, לכל עולם יש ערך, יש משמעות, יש חשיבות. זה מצד אחד. מצד שני, דווקא מפני שכל אחד מאיתנו הוא עולם בפני עצמו. ויש לו ייחודיות מסוימת בתחומים, ברעיונות, במחשבות. בקיצור, בעולם שלו, כך ברור שאני לא יכול להסתפק רק בעולם שלי. אלא ברור שאני צריך לחבר בין העולמות, אני צריך לייצר איזה הרמוניה בין העולמות. בסדר? אז אני קורא רגע את המשפט בשורה השלישית. הוא מתאים לתכונה המוסרית של האדם. מה התכונה המוסרית של האדם כוללת? שניים. א', שכל אחד הוא עולם בפני עצמו. ב', כשם שהוא, חוץ משל עולם בפני עצמי, שיש לו מקום וחשיבות, כשם שהוא חוליה אחת מהשלשלת הגדולה של האדם כולו. זה יפה מאוד שאני לעצמי, אבל מעבר למדרגה שאני לעצמי, יש כאן גם איזה שייכות למשהו הרבה יותר גדול. בסדר? אני רוצה אולי להשלים את התמונה, אם אפשר. ואין היה, אין היה, אם אני לא טועה, אין היה ברכות ב', אם מישהו יכול להביא ברכות ב' ושבת א', אני לא רוצה פעם, אין היה ברכות ב' ושבת א'. אני רוצה רק אם אפשר להשלים רגע את התמונה, תודה רבה. כן, אין היה שבת א', זה בין היה שבת א'. אני רוצה להשלים את להשלים את התמונה, באמת שהתכונה המוסרית של האדם היא כוללת שני החלקים, מצד אחד ההכרה של הכרת ערכו שלו, ומצד שני ההכרחיות להשלים את הערך שלו עם ערכים אחרים. אז אני רוצה ברשותכם ללמוד אתכם איזושהי סוגיה, למדנו דווקא סוגיה אחרת, שהיא מקבילה, הפסקה הקודמת פה, בשיעור אחר, אבל אני רוצה רגע להתמקד בזה. כשיעקב אבינו מגיע לשכם, אז כתוב, ויבוא יעקב שלם אל שכם, ויחן את פני העיר. למדנו באחד השיעורים הקודמים, ויבוא יעקב שלם אל שכם, שלם בגופו, שלם באמונו, שלם בתורתו, דיברנו על היחס בין שלושת השלמויות. בסדר. אז זה החלק הראשון של הפסוק, ויבוא יעקב שלם אל שכם, ויחן את פני העיר. בסדר? מה זה ויחן את פני העיר? אז יש בגמרא שלוש דעות. אותו רב שאומר, דעת רב, כן, רב, האמורה, שהתייחסו אליו כתנה, ויבוא יעקב שלם, אמר רב, שלם מגופו של אמונו שם בתורתו, ויחן פני העיר, אמר רב, אותו אמור הרב, מטבע תיקן להם, ושמואל אמר, שווקים תיקן להם, ורבי יוחנן אמר, מחצאות תיקן להם. אז שלוש דעות, שלוש שיטות, שלושה חלקים שמקיבים שלם אחד, מה זה ויחן פני העיר? יעקב אבינו עשה איזה חנינה, חנן את העיר במשהו. ומה הוא חנן את העיר? רב אמרתי כן מטבע, שמואל אמרתי כן שווקים, רב יוחנן אמרתי כן מחצות. אני רוצה להתמקד רגע בשיטת רב. טוב, בואו נעשה רגע סדר. לפני שיעקב אבינו הגיע לשכם, לא היה מטבע עובר לסוחר. מה שקוראים היום, כסף. לא היה 10 שקלים, לא 100 שקלים, לא שטר של 200 שקלים, לא היה. איך היו עושים עסקים? חליפין. למשל, אני מגדל בגינה שלי לול תרנגולים, אז יש לי ביצים, טדי מגדל בגינה של... איך? טדי. טדי מגדל בגינה שלו פלפלים, אז מתי אנחנו נוכל לעשות עסקים? כשהוא ירצה ביצים, אני ארצה פלפלים. אבל אם אני רוצה פלפלים והוא לא רוצה ביצים, לא יכול לעשות איתו עסק. נכון? כך היה מתנהל המסחר בעת הקדומה, לפי זה, לפני שיעקב הגיע לשכם, ולפחות ביחס לשכם, תיקן מטבע. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה. יעקב אבינו מגיע שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו, לשכם. הייתי מצפה, אני יודע מה, תקים ישיבה, תקים מכון מאיר. מה אתה עכשיו מתקן מטבע? זה מה שראה יעקב אבינו, איזה ערך לצורך תקן מטבע. או השיטה הבאה לתקן מרחץ, בית מרחץ, או לתקן שוק. אז לגבי מטבע, מה עמד בבסיס הרעיון של יעקב אבינו לתקן מטבע כשהוא מגיע לשכם? איזה תוכן רוחני, משמעותי, ערכי, יש בתקנת המטבע? דרך אגב, אנחנו תכף אפשר להוציא מהפסקה הזאת, איך צריך להיות היחס אל הכסף היום? איך אנחנו צריכים להתייחס אל הממון היום? תראו מה כותב הרב, זה ממש, ממש פה, הנקודה הזאת של המוסר. אומר הרב כך, הגברת המוסר הטוב, המתאים אל הצדק העליון, והגברת כוח החברה הקיבוצית, כלומר, אם אנחנו רוצים להגביר בעולם, את המוסר הטוב, שיהיה מוסר, בדרך כלל מוסר זה בין בני אדם, אז אם אנחנו רוצים להגביר את המערכת המידותית המוסרית בין בני אדם, וזה מתאים, המערכת המוסרית הזאת, היא מתאימה אל הצדק האלוקי העליון, אל הטוב האלוקי, אל האידיאלים האלוקיים וכו'. אז הגברת המוסר הטוב, המתאים אל הצדק העליון, והגברת כוח החברה הקיבוצית, זאת אומרת, היכולת להגביר את החברתיות, את הקבוצתיות, את הכוח של הקבוצה, את הכוח של החברה, אז הגברת המוסר הטוב, המתאים אל הצדק העליון, והגברת כוח החברה הקיבוצית, הוא על ידי התמדת היחס, ככל שאנחנו יותר נייצר יחסים, שימצא בין אדם לחברו, ככל שיותר נגביר את נקודות הקשר, את נקודות ההשקה, בין אדם לחברו, כך המערכת המוסרית החברתית, מילה הצדק האלוקי יותר הופיע בעולם. ומה זה נקרא להגביר את היחס בין אדם לחברו? אומר הרב, שיהיה כל אחד מרגיש איך שעל ידי מה שחברו נמצא בעולם, וגם לחבר הזה, וגם יש לו צרכים, לחבר שלו יש אישיות ויש אופי, ויש כישרונות, ויש צרכים, ויש מעשים, ויש הצלחות, ויש כישלונות, בסדר? אז שיהיה מרגיש, שיהיה כל אחד מרגיש, לא רק מבין, להבין בשכל יחסית זה קל, להרגיש בנפש זה הרבה יותר מסובך, איך אני מרגיש שכמו שאני רוצה לדאוג לאישיות שלי ולהוציא לפועל את הצרכים שלי, ככה אני צריך להרגיש את אותך, את האישיות שלך ואת הצרכים שלך, וכמו שאני רוצה להצליח, גם אתה רוצה, גם אני רוצה שאתה תצליח. אני צריך להרגיש את זה, לא רק להבין את זה בשכל, ללמוד את זה, צריך להרגיש את זה, לחיות במדרגת חיים כזאת. אז עוד פעם משפט הזה. שיהיה כל אחד מרגיש איך שעל ידי מה שחברו נמצא בעולם, וגם יש לו צרכים, שלפי השקפה החיצונה הוא דוחק את גבולו, הוא ממעט את צרכיו הוא, יש איזו נטייה טבעית לחשוב שברגע שהחבר שלי מצליח, אז הוא פוגע בי, ברגע שיש לו צרכים, אז בעצם הוא פוגע בצרכים שלי, וכדומה זה הדרך. באמת אומר הרב, אין זאת אלא השקפה של טעות, זה טעות, שמזה נולדת, ברגע שאני חושב ש... הוא מתנגש איתי, ואנחנו נבקים על אותה משבצת, והוא מצליח, אז אני לא מצליח, ויש לו צרכים, ולי גם יש צרכים, אז לא יודע שהוא ממש את הצרכים שלו, זה פוגע בצרכים שלי. כל הדבר הזה הוא טעות גמורה, מה זה מוליד? באמת אין זאת אלא השקפה של טעות, שמזה נולדת השנאה והתחרות וצרות העין, זה נכון בין אדם לחברו באופן פרטני, בין רובן לשמעון, זה נכון בין קבוצות בתוך עם, וזה נכון גם בין עמים. גם בין עמים הטעות הזאת נפוצה כידוע. בסדר? רק אני אקרא את זה, וצרות שמזה נולדת השנאה והתחרות בצרות העין בין אדם לחברו ובין מדינה לחברתה. אז זה לא נכון. המבט הזה הוא לא נכון. מה המבט הכי נכון? אבל המבט הפנימי מורה אותנו שכל מה שהתרבו בני אדם, ככל שיש יותר בני אדם בעולם, אני מוסיף עוד איזה רגע משפט באורות, אומר הרב, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, הקדוש ברוך הוא עשה צדקה עם העולם. בזה שהוא לא שם את כל הכישרונות אצל אדם אחד, במקום אחד, בדור אחד, וכו'. אלא הקדוש ברוך הוא פיזר, כי הם מפוזרים עם הכישרונות, אומר הרב. הצדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, בכך שפיזר את הכישרונות. למה? כי בעצם כל אחד קיבל איזה כישרונות מסוימים, בהם הוא מתמקצע, הוא מוציא אותם אל הפועל הכי טוב שהוא יכול. והחבר שלו קיבל כישרונות אחרים, והוא מוציא גם אותם מהכוח לפועל הכי טוב שהוא יכול. ותכף נראה ונוצרת הרמוניה בין הכישרונות, אבל אם כל אחד ניתן למקבל הרבה מאוד כישרונות, ואנחנו מכירים את זה היום, נכון? מה הסכנה של אדם ברוך כישרונות? מה הסכנה הפוטנציאלית? שהוא יהיה אדם מאוד בינוני בהרבה מאוד דברים. נכון? אתה לא יכול להיות, אני תמיד אומר את הדוגמה הבאה, נגיד אדם יש לו כישרון נגינה בכלים מוזיקליים. אז יש כישרון נגינה לנגן בכלי נשיפה, נגיד קלרינט, יש אחד בכלי הקשה, נגיד טופים, יש אחד בכלי מיתרים, נגיד כינור. כמה נגנים בעולם, במאה השנה האחרונות, אתם מכירים, שהם היו מקצוענים, מקצועיים, גם בנגינה בכינור, וגם בנגינה בקלרינט, וגם בנגינה בפסנתר. כמה? שואף לכלום. ואם מצאנו אדם כזה שהוא מנגן גם בזה וגם בזה וגם בזה, גם וגם וגם וגם, שווה גמגום כידוע. אתה בינוני בהרבה מאוד תחומים. נכון? הבינוניות זאת מחלה. זה הרצון של האדם להתפשט על כמות ולפספס את האיכות. כשאנחנו, זה כלל גדול בחיים, כשאנחנו מתפשטים על הצלחה כמותית, אנחנו הרבה פעמים פוגעים באיכויות. אני לא אומר שתמיד הכמות והאיכות נאבקים, את ההצלחה בכמות היא לא יכולה להיות גם הצלחה באיכות, אני לא אומר את זה. כן, אבל פעמים רבות אנחנו יודעים את זה. שכשאדם הוא שם לדגל את הכמות, זה פוגע באיכות. בסדר, אני אתן אולי דוגמה פשוטה. אם אני צריך להכין 3 שיעורים בשבוע, אז כל שיעור שאני אכין, אני אתייחס לרצינות, אשקיע זמן, אשקיע מאמצים. אם אני צריך להכין 300 שיעורים בשבוע, אני לא מכין. אני שולף. בסדר? אז זה ודאי פוגע באיכות. זה בכל תחום כך. בסדר? אז אם כן, אבל המבט הפנימי מורה אותנו, הפוך, שצדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום הזה. מה הצדקה שהוא עשה? שפיזור הכישרונות הזה ימצא את עצמו, כלומר כל אדם שקיבל איקס כישרונות, יוציא את הכישרונות האלה באופן המקסימלי, המקסימלי ביותר, הכי טוב מהכוח אל הפועל, ואז נקבל כישרון מקסימלי ולא כישרון בינוני. חוץ מזה, אומר שם הרב עוד הפסקה, חוץ מזה יצר הקדוש ברוך הוא גם איזה כוח מושך, הוא קורא לזה כוח המשיכה. כוח המשיכה של אדם א', שיש לו מיצוי של כישרונות מסוימים שהוא קיבל, אדם ב', מיצוי כישרונות אחרים שהוא קיבל, ויש כוח משיכה לחבר בין הכישרונות. זה מה שכאן הרב כותב, בויחן את פני העיר. אבל המבט הפנימי מורה אותנו שכל מה שהתרבו בני אדם, יותר יוכלו להועיל איש לאחיו על ידי התחלפות הכוחות, ההחלפה בין הכוחות, על ידי התחלפות הכוחות, שיוכל כל אחד להשתמש ולענות במה שחברו מוציא לפועל. עכשיו אני אקח דוגמה מטופשת לחלוטין, אני מגדל בגינה מלפפונים. חבר שלי מגדל בגינה עגבניות, השלישי מגדל פלפלים, הרביעי מגדל בצל. יופי. איזה יופי, זה אומן בגידול מלפפונים, זה אומן בגידול בצל וכולי, אז איזה יופי, אז אם אנחנו עכשיו מתחלפים בין הכוחות, אז יש לנו סלט שהוא לא רק סלט של מלפפונים, לא רק סלט של עגבניות, אלא יש לנו סלט שמכיל את כל 4 המרכיבים האלה, כל 4 הירקות האלה. כל 4 סוגי הירק הללו. בסדר? אז אם כן, זה המצב האופטימלי, זה המצב האידיאלי. אבל המבט הפנימי מורה אותנו שכל מה שיתרבו בני אדם, וממילא יתרבה פיזור הכישרונות, וממילא הכישרונות יופיעו בצורתם המקסימלית, אז יותר יוכל להועיל איש לאחיו על ידי התחלפות הכוחות, שיוכל כל אחד להשתמש ולהנות במה שחבר הוא מוציא לכל. נפלא מאוד, אז לא רק שאני לא צרה, באישיות שלך, בכישרונות שלך, בצרכים שלך ובהצלחות שלך. פוך, אני אמור להיות שמח באישיות שלך, בצרכים שלך ובהצלחות שלך. כי אתה מצליח להוציא אל הפועל, לממש בעולם איזה תחום מסוים, איזה ממד מכישרונות מסוימים שלי אין. ואני אפילו יכול גם ליהנות מהכישרונות שלך. והתוצרים של הכישרונות האלה, כמו שאתה יכול להיות מהתוצרים של הכישרונות שלי, בסדר, תחשוב רגע בעולם של הייטק, לא בעולם של סלט ירק. בעולם של הייטק, איזה משמעות יש לדבר. בעולם של רפואה. תחשבו שכל מדינה עכשיו הייתה צריכה לייצר לעצמת חיסון לקורונה. היו עושות מדינות עכשיו. אתם חילופי כוחות, נכון? יש כאן אינטרסים כלכליים ופוליטיים והרבה אינטרסים, נכון? אבל סוף סוף יש כאן החלפת כישרונות, וממילא זה השלמה של הכולל הזה. עכשיו, איך כל זה קשור? זה שיעקב תיקן מטבע. בהתחלה אמרנו, המסחר היה בצורה של קניין חליפה. ברגע שיש התנגשות, או חיכוך, או התאמה, או השקה, בין רצון של שני אנשים, או יותר, אפשר לעשות עסק. אני רוצה מלפפונים, הוא רוצה ביצים, יאללה, בואו עושים מחלף. אבל אם אחד רוצה את התוצרת של השני, והשני לא רוצה את התוצרת של הראשון, אין עסק. איך אני אשלם לך על זה? אני אמור לשלם לך על המלפפונים בביצים, אבל אתה לא רוצה ביצים, אז מה יעשה? מה ראה יעקב אבינו? אני אומר בעל פה כבר. ראה יעקב אבינו שצריך לייצר קשר בין הנפש. צריך לייצר קשר בין האנשים. כלומר, צריך מצד אחד שכל אדם יוציא את הכישרון שלו באופן המקסימלי מהכוח אל הפועל, ומצד שני שתיווצר הרמוניה דרך חילופי הכישרונות, וממילא כל אחד ייהנה מזולתו. אמר יעקב אבינו, איך אני עושה את זה? איך אני מייצר דבר כזה? מתקן מטבע עובר לסופר. כבר אני קורא בפנים. מה זה מטבע עובר לסופר? זה אומר שאם אני רוצה לקרוא את המלפפונים שלך, אני משלם לך כסף. זה לא דווקא אני משלם לך בביצים, אם אתה לא רוצה ביצים. אני משלם לך בכסף, ואתה עם הכסף הזה הולך לקרוא את מזגן. כלומר, יוצא לפי דבר הזוי, שהמטרה שלמענה תיקן יעקב אבינו, מטבע עובר לסוחר, זה לחבר בין בני אדם. כסף אמור לחבר בין אנשים. כסף וממון אמורים לחבר בין בני אדם. בואו נקרא את זה בשני. וכל מה שתהיה הכרה זו, איזו הכרה? שכל אחד קיבל כישרונות מסוימים והוא צריך למצות אותם במקסימום האפשרי. ב', שצריך לייצר חילופי כישרונות, ואז ממילא קיבלנו את השלמות מכולם. וכל מה שתהיה הכרה זו יותר גלויה ובולטת, יותר יתרחב כוח האהבה ואחוות החברה האנושית, שממנה תוצאות לכל הטוב ויותר נסגר שעלול להיות צורר בעולם. יופי, עכשיו זה קשור לביאה. אומר הרב, אני מדלג, והנה כדי להגביר את הרושם של התורה ומתפלל בבני משמריהו, יש את זה שלושה דרכים. הדרך שלנו, מטבע, הדרך האחד הוא להרבות את התמדת המצבים, להרבות את התמדת המצבים, שעל ידם יכיר האדם את יחוסו לחברו. אומר יעקב אבינו ככה, אני צריך להרבות את ההתמדה, את הקביעות, הרציפות של המצבים שבו בני אדם נפגשים איתנו. כדי א', שכל אחד יכיר את יתרונו חברו, ב', שתהיה השלמה בין כל הכישרונות ובין כל הכוחות. ולכן, והנה, כל זמן שלא נמצא מציאות המטבע, אם אי אפשר לעשות מסחר על ידי מטבע ולסוחר, ידע האדם שהוא יכול להיות נהנה בתוצאות פעולותיו של חברו. מתי אני יכול ליהנות בתוצאות הפעולות של תדי? רק בתנאי, רק כל זמן שיזדמן שהוא צריך למה שביד חברו. וחברו יהיה צריך למה שביד הוא צריך את הביצים שגידלתי בלול, ואני צריך את המפעים כדי לסנן. אבל כל זמן שלא ייפגשו שתי אלה הנקודות. אבל אם הרצונות שלנו לא נפגשים, אולי רק אחד רוצה, אולי אף אחד לא רוצה את התוצרת של השני. מה יקרה פה? מה יקרה במצב הזה? אבל כל זמן שלא ייפגשו שתי אלה הנקודות, לא ירגיש את הטוב שהוא מקבל מחבר. אבל הנה הנקודה שמעבר לסוחר, אבל ביות, התמצית של הנקודה כולה במטבע עוברת לסוחר, הרי בכל עת שיש לו מותר מצרכה, משהו מגדל מלפונים בגינה, משהו משתמש לצרכיו האישי, משתמש. כל התוצרת היתרה, הוא יכול עכשיו למכור במדי עובר לסופר. ולקרות עם זה משהו אחרי שהוא רוצה, ואז מלא, בעצם, מה שיעקב אבינו עשה כשתיקן מטבע, הוא בעצם חיבה, הוא בעצם העצים את התמדת המצבים שבן אדם לזולתו, כדי להגביר, א', את האחריות של כל אחד להוציא את הכישרונות של הכוח לפועל, וב', את הקשר בין הנפשות. זה במצב נורמלי. הרי בכל לא עת שיש לו מותר מצרכיו, הוא מוכר במטבע. הוא בטוח שכבר בא לידו כוח שסוף כל סוף יביאנו להשיג על ידי עמל חברות הנצרך לו. אם כן מתרבה רושם האהבה שהוא יסוד המוסר בריבוי האיכות על ידי המקרים המתאים. איך הגעתי לפסקה הזאת? תשובה, הגענו לפסקה הזאת על מכוח המשפט שהמצב האידיאלי, המצב האידיאלי שבו חברה אמורה לחיות, שעל פיו החברה אמורה לחיות, זה בדיוק מה שרב כותב כאן. ההכרה הוא מתאים לתכונה המוסרית של האדם, שכל אחד הוא עולם בפני עצמו, כל אדם הוא עולם בפני עצמו, ויש לו ערך וחשיבות ומקום, אז אתה מגדל מלפונים, יש לך ערך משל עצמך, אני מגדל ביצים, יש לי ערך משל עצמי, קודם כל. ולא רק שכל אחד עולם בפני עצמו, אלא גם יש חיבורים בין העולם, יש השלמה של הכוחות, כשם שהוא חוליה אחת, משל שלט הגדולה של האדם כולו. ולכן זה נפלא ביותר. ולכן בעצם, הפילוג בין בני אדם, פילוג הרשויות הרעיוני, כשאנחנו מנסים ליצור הבחנה, הבדלה, אולי הבדלה זה מלצר תמיד חריפה, מנסים לייצר איזושהי הבחנה, או הבדלה בין בני אדם, בין אם זה קשור לעולם הרעיונות שלהם, בין אם זה קשור לעולם המוסר שלהם, בין אם זה קשור לעצם ההפרדה בין הכוחות האנושיים השונים, אומר הרב, פילוג הרשויות הרעיוני, כלומר, כשאנחנו מפלגים את הרשויות, לא רק בית אל בית, עם גדר של ביתו, אלא כשאנחנו מחלקים את הרשויות בינינו, בין בני אדם, פילוג הרשויות הרעיוני, איך אני מבדיל ביני לבינך? בין הכישרונות שלי לכישרונות שלך. אני לא צריך גדר בטון. תחשבו שכל אחד היה מגיע למכון מאיר, וכל אחד היה לו איזה גדר בטון, בינו לבין זולתו. כמו עכשיו עם התירות האלו נימד, נכון? יש ישיבות, כל אחד יש לו עכשיו, זה קפסולה פרטית. זה נהלו, זה נורא מצב. זה במצב של חולי, במצב של מגיפה, זה במצב נורמלי. במצב נורמלי אני לא צריך הפרדה מיכל לבין. לא צריך הפרדה מעשית, הפרדה חומרית, הפרדה ממשית. אני יודע להפריד באופן רעיוני, הפרדה, קלושה. מה זה הפרדה? אני לא צריך גדר של בטון. אני חוזר לגמרי אצלנו. מספיק גדר של קוצים ולולבים. מספיק איזה גדר קלה שמפרידה בינינו. מהי הגדר הזאת? שאני יודע את ערכי ואתה יודע את ערכך. אני אמצא את עצמי במקסימום אפשרי כמה שאני יכול. ואתה תמצא את עצמך במקסימום אפשרי כמה שאתה יכול. ויהיה בינינו גם קשר. ואז כולנו נהנה מהשלמות וההרמוניה. זה המצב הנורמלי. המצב הנורמלי זה ש... זה, ש... זה, זה, זה מה שמפריד בין בני אדם, זה הוצא. לא רב בריאה. כמשל, פילוג הרשויות הרעיוני, אינו צריך לכוח חמיץ לחומה בריח ודלתיים. תראו לעצמכם שבני אדם היו מפרידים את עצום אחד מהשני, על ידי חומות בטון. לצערנו הרב, היום, לצערנו הרב, אני אומר, זה תרבות הדבר. כל אחד מייצר איזו הפרדה בינו לבין זולתו, כאילו מי יודע מה. מה, רק לך יש איזה תפקיד בעולם. לחבר שלך אין תפקיד בעולם. ולא צריך להיות קשר ביניכם. אני אומר את זה כמשל, יש אנשים היום גרים בכל מיני וילות, ובכל מיני חומות, וכלבים, ומצלמות, ועם 18 רב בריח, ועוד לא יודע מה. זה הדבר הזה, כדי כל מוסרי נוראי. בין בני אדם יש הפרדה והבדלה קלה. למה קלה? כי לך יש תפקיד, ולי יש תפקיד, ואנחנו צריכים להתחבר בינינו. אם תהיה חומת בטון לא נתחבר. איפה תולדת העולמית? רק עוד שנייה, אגב. פילוג הרשויות הרעיוני אינו צריך לכוח חמיץ לחומה בריאה חודלתיים. הוא מתאים לתכונה המוסרית של האדם, שכל אחד הוא עולם בפני עצמו, ולכן הוא חשוב במיצוי עצמיות הספציפית, המחדת אותו, ובית, כשם שהוא חוליה אחת, מה ששאלת הגדולה של האדם כולו. דרך אגב, אני חושב שאם אנחנו כאן עולים עוד קומה אחת, גם בין עמים זה אמור להיות. יש מדינות היום באירופה שאין ביניהם גבול. אין גדר. אין גבול, אתה פשוט... עברתם המטר הזה למטר הזה, כן, אתה חצית ממדינה אחת לחבר. זה מצב נורמלי, ככה זה אמור להיות. כמו שברור שלא אמורה להיות איזו הפרדה חמורה, קשה, בין בני אדם באופן הפרטי, גם לא אמורה להיות הפרדה קשה בין בני אדם, ברור, כדי לא יודעים. וכך זה לעתיד לבוא. אז אני אמרו בכל מיני וריאציה. אני אתן לך דוגמה, רק שנייה, שי משה. אני אתן דוגמה שנייה. הרב אומר בעיניי על שבת בית במקום אחר פה. הוא אומר, למשל למה הדבר דומה, איך יהיה לעתיד לבוא היחסים בין בין העמים, הוא אומר, משל מה הדבר דומה. אדם הלך ברחוב, אני אומר, זה בספר שלי, אבל זה מה שכתוב שם. אדם הלך ברחוב, והרגל שלו, רגל שמאל, החליקה בשלולית. טוב, מה נעשה? רגל שמאל החליקה בשלולית, נשברה יד שמאל. טוב, עכשיו, יד ימין, אחותה של יד שמאל. זאת אומרת, מה קורה פה? יד שמאל, איך נשברת? תשובה, עונה יד שמאל, רגל שמאל שברה עוד. יד ימין, נרימה את ידה, ושוברת את רגל שמאל כנקמה, על זה שרגל שמאל שברה את אחותה יד שמאל. אתה מגחר. למה אתה מגחר? כי ברור שגוף האדם זה אורגן אחד. זאת אומרת, אם יד ימין תפגע ברגל שמאל, היא פגע בעצמה. זה מציאות אחת, זה אורגן אחד. זה גוף אחד. אותו דבר, הגוף האנושי הוא צריך להיראות ולהיות מובן לנו כגוף אחד. אנחנו רוצים להרגיש כגוף אחד. גם הגוף הכלל, כלל לאומי, כלל האומות, כלל העמים, גם הם גוף אחד. אומר הרב, לעתיד לבוא, העמים יחיו כמו גוף אדם, אורגן אחד. כמו שגוף אחד לא יעלה שאיבר אחד יפגע בזולתו, כך לא יעלה לדעת שעם אחד יפגע בעם אחר. ובטח ביחד שבין ישראל העמים. כך עתיד להיות. הרב קורא לזה שם בפסקה בעינייה, אנחנו חיים היום בעולם שמלא ניגודים, אבל העולם לעתיד לבוא יהיה עולם שמלא שינויים. נדל בניגוד לשינוי. ניגוד זה כוח מנוגד, זה מעבר. שינוי זה כוח שונה, זה כוח אחר. זה שני מצטחים, גם הכוח אחר וגם הכוח שונה. אז העולם בעצם עובר תהליך של מין ניגודיות לשינוי. מההבנה שאנחנו לא אורגן אחד, כי אנחנו כאילו מנוגדים, וכמה כאילו נכונה, לעולם שבו אנחנו אורגן אחד, ואז בעצם אנחנו חלקים שונים של אותו אורגן. זה בעצם התהליך ההיסטורי שאנחנו עוברים. לכן רק עוד משפט רגע, עוד פעם. פילוג הרשויות הרעיוני. אינו צריך לכוח אמיץ, לחומה בריח ודלתיים. הוא מתאים לתכונה המוסרית של האדם, וזאת מעלה מוסרית, המעלה הזאת. שמה? שכל אחד הוא עולם בפני עצמו, אבל כשם שהוא חוליה אחת, סליחה, מהשלשלת הגדולה של האדם כולו. ולכן, המסקנה של ההבנה הזאת, וגם נקווה ההרגשה הזאת, נכבדת היא ההסכמה, דבר כבד, דבר מכובד, דבר חשוב, דבר משמעותי, נכבדת היא ההסכמה לפלג את הרשות בפילוק הלוש. אין בינינו באמת איזה מין ניגודיות. אנחנו אורגן אחד. לכן גם פילוק הלוש מספיק. מספיק איזה חציצה של קוצים ולולבים. מספיק חציצה אחרי שאומר, אינו דבר של קיימה, אינו דבר קיימה, אלא חציצה באלמה. מספיק חציצה באלמה. ככל שהעולם מתקדם לגאולתו, אמורות להיות בינינו יותר חציצות דעלמה. פחות חציצות דבר קיים. זה מה שאמור להיות. טוב. אז עוד פעם. נכבדת היא ההסכמה לפלג את הרשות בפילוק הלוש. המורה כי רק אות, רק סימן, רק איזה דוגמה, איזה פילוג קלוש, רק כדי להראות שיש כאן באמת שני צדדים. נכבדת היא הסכמה לפלג את הרשות בפילוג קלוש, המורה כי רק אות נדרש לסימן המחשבה. זה רק לדעת שאתה זה אתה, ואני זה אני, וכל אחד צריך לשמור על שלו, ולהיות משהו, ולא להתערבב לפני שכל אחד ממצא את השלמות שלו, ואז מלא גם יוצר איזה שלמות והרמוניה בין הכוחות. אז נכבדת היא הסכמה לפלג את הרשות בפילוג קלוש, המורה כי רק אות נדרש לסימן המחשבה, שהרשויות המיוחדות צריכות איזו חציצה ביניהם. אבל מה באמת, תראו איזה יופי השפטה, מה באמת ישמר את ההבחנה, את ההבדלה באופן מסוים, את החציצה בין הנפשות, בין הכוחות, בין הכישרונות, בין בני אדם, בין עמים, מה אומר הרב? ועצם השמירה, איך כל אחד שומר על עצמו והוא נאמן לעצמו, הוא מוציא מהכוח אל הפועל את עצמו והוא לא מתערבב עם השני, לפני הזמן ואחרי הזמן, הוא יודע לא לבטל את עצמו, וגם השני יודע לא לבטל את העני שלו. מה בעצם הכוח השומר? מה הכוח השומר שהוא שומר על זה שכל אחד יהיה הוא, ומילא ימצא את עצמו, ומילא אחר כך יהיה החלפת הקשנות ונגיע לשפות והרמוני. מה? צריך איזה גדר בשביל זה? צריך איזה משהו ממשי פרקטי בשביל זה? אומר הרב, לא, זאת המדרגה המוסרית של האדם. זה מתאים לתכונה המוסרית של האדם. בעצם השמירה יעשה רוח הטוב והיושר. יש באדם עולם רוחני של טוב ושל ישרות. אז אם הוא טוב וישר, אז הוא יודע כמו שהוא מכיר את עצמו, הוא מכיר את עצמו, כמו שהוא רוצה להוציא לפועל את עצמו, ושחברו יוציא לפועל את עצמו, כמו שהוא יש לו הצלחות, חבר שלו יש לו הצלחות, וכולם ייהנו מההצלחות של כולם. זה המצב הנורמלי. לכן אני חוזר רגע למשפט הראשון וחותם במשפט האחרון. פילוג הרשויות הרעיוני אינו צריך לכוח חמיץ לחומה פרי אחודתיים, אלא הוא מתאים לתכונה המוסרית של האדם של מה? בעצם השמירה יעשה רוח הטוב, בעצם השמירה של פילוג הרשויות הרעיוני, יעשה רוח הטוב והיושר הנובע מתקומת רוח האדם באור השם. יש לאדם קומה, יש לו תקומה, יש לו גובה, יש לו גודל. אבל הגודל הזה ודאי שצומח מאור השם, אני רוצה להגיד עוד משפט אחד מאוד מאוד חשוב. אדם שלא נובע מהמקור האלוקי, הוא לא מאמין שיש כאן בורא שברא את כל הנבראים, והוא לא רואה כדבר בסיסי ביותר, אמונים יסודיים מאוד, שאם הקב"ה הוא ברא גם אדם אחר בעולם, אז גם לא יש אישיות, וגם לא יש כישרונות, וגם לא יש צרכים, וגם הוא צריך להצליח, וגם הוא מוסיף להצלחת העולם, וגם הוא מוסיף להצלחת השני. מי שיש לו אמונה, אז הוא מאמין שהבורא ברא את כל הנבראים, כי בכל נברא יש ערך. ועל ידי הכללת כל הנבראים, אחר כך, חילופי הכישרון, נקבל את הערך הכולל. מי שלא מאמין בזה. אלא נראה לו שפה בני אדם זה במקרה בעולם. אז הרבה פעמים באמת יכול לראות לו שיש בני אדם שבמלחמה. כל אחד נאבק על אותה משבצת, כאילו. אני אומר כאילו נכונה. לכן כדי שרוח הטוב והיוש, כדי שהמדרגה המוסרית הזאת, התכונה המוסרית של האדם תופיע, זה חייב לבוא מתקומת רוח האדם, הנובע מתקומת רוח האדם, באור השם אשר עליו, מאור תורה אשר תחייב. ואם אין אור השם, ואם אין אור תורה, אז אחד ושלום, קינה סינה מלחמות, מאבקים, ואז בניית גדרות, ובניית מחיצות, ובטון, ומאה אלף חציצות. זאת נקודה מאוד חשובה. אני חושב אולי בואו נתרגם את זה גם במושגים אחרים. ככל שאדם הוא יותר רוחני באמת, ככל שזה יותר פנימי, יותר רוחני, הוא לא חי בעולם של סגר, הוא לא חי בעולם של... הוא מפחד מהזולת, הוא רואה בזולת אויב, הוא רואה מפריע, הוא נלחם בו. ככל שאתה יותר רוחני, אתה יותר מכיר בארץ של השני, אתה יותר גם שמח בהצלחותה, אתה שמח בהצלחותיך, ואתה מנסה לייצר איזה אורגן אחד מכל החילופי התשנות האלה. אתה מנסה לארגן, לסדר איזה אורגן אחד, שהוא בעצם כולל בתוכו את צד הכוחות, צד התשנות. זה המצב הנורמלי. לכן זה נפלא מאוד כאן. עוצה, חציצה. זהו. עוצה, גדר, קוצים ולולבים, זאת החציצה המספיקה בחילוק בין בני אדם. אם עדיין לא זכרו לנו בדעת, אז יש לנו עבודה. בואו נגיד את זה רגע בשפה של מכון מאיר. ככל שבחור מתקדם במכון מאיר, הוא פחות אגואיסט, הוא פחות חושב על עצמו, הוא פחות חי את ההצלחות של עצמו, הוא פחות רואה בהצלחות של השני אויב, וכדומה, הפוך, הוא יותר שמח בהצלחות של חברו, הוא יותר רואה איזו השלמה והרמוניה בהצלחות של חברו, על גבי ההשלמה שלו, על גבי ההצלחות שלו. אם האדם רוצה לבדוק את עצמו במכון מאיר, היום הוא תלמיד מבחינה רוחנית, נשאל את זה את השאלה הפשוטה הבאה. האם אני שמח שהחבר שלי מצליח? אם התשובה היא לא, חביבי, תתחיל לעשות תשובה. אתה פה לומד אין היה, לומד... יאללה, יאללה, תתעורר. זה לא באמת. אתה לא עושה תשובה באמת. אתה מגדל זקן ולומד אין היה, אתה לא עושה. אתה צריך לעבור את התהליך. חבר'ה, אתם מבינים? רוצה להגיד משהו? טוב, אמרנו שנשתה לסיים באחת, נסיים באחת. עוד דקה. כן, בבקשה. סליחה? אני לא שומע. ברור, זה שיש אדם או חברה או קבוצה שיש לה איזו אידיאולוגיה ויש לה דרך חיים מעשית, שהיא נוגדת, והיא שונה, והיא מסכנת, והיא פוגעת בדרך החיים שלי. זה ברור, זה ברור שיש צורך לשים פה גדרות. אבל מצד שני, זה ברור, כן? אני צריך לדעת שגם לאותה הקבוצה שיש לה אידאה אחרת, ויש לה סלבים אחרים, אבל יש בה גם את התוכן חיובי. ביחס לתוכן החיובי הזה, אני צריך לקלף את הקליפה השלילית ואיתה לא להסכים לשם. שאלה מאוד חשובה, כן? ושם לשים גדרות. וביחס לתוכן החיובי, אותו אני צריך לצרף. ברור. הרי אתה תצביע בבחירות למפלגה שהיא הכי קרובה למה שאתה מעניין. אתה לא תצביע למפלגה שהיא הכי רחוקה למה שאתה מעניין. נכון? ברור. אז מצד אחד ברור שצריך לשים איזה גדרות מצד ה... כן, הייתי מכר, זה יותר גדר בצד הממשי המעשי, פחות גדר בצד הרוחני הפנימי העליון. אתה יודע מה אני אומר? הצד המעשי זה יותר שאני לא רוצה להיות מושפע באופן ממשי. אבל מהצד הפנימי העליון אני מזהה שגם שם יש טוב. סתם דוגמה, לפני הרבה שנים במכון מאיר, סתם דוגמה. דיברנו באיזושהי סוגיה שקשורה לעניין הזה, לא זוכר אפילו מה למדנו. אז תוך כדי תנועה, אז התחיל עולם המחשבים, אז התחיל האינטרנט. אז תוך כדי תנועה אמרתי, אתם יודעים החבר'ה, בואו נעשה טסט, שמישהו ילך עכשיו למחשב, נוציא את המצע של מפלגת מרץ. זה השיעור בשידור חי, קצת אמונה. אני מחיי לפני כן, לא ראיתי את המצע של מפלגת מרץ, אז זה לא הסיפור אותי, לא תרידו. אבל בעקבות נגיד שאלה כמו שהיה שלך. אמרתי, בואו, שמישהו ילך להיות יוציא את המצע של מפלגת מרץ. הוציאו, יצא איזה כמה דפים, פעם ראשונה בשידור חי, בשיעור, לא התכוננתי לזה, לא הכנתי את זה, לא ידעתי מה אני הולך לקרוא, התחלתי לקרוא מה שכתוב שם, מבחינה חינוכית, מבחינה שלום, מבחינת רווחה, כל המשך. ועברנו ממש כמעט סעיף-סעיף עד שאחרי וכבר נמאס לו, עברנו סעיף-סעיף לראות עם מה אנחנו מסכים, מה אנחנו לא מסכים. פתאום גילו אנשים שיש הרבה דברים שהם לא מסכימים, אתה... מה, אתה לא, אתה לא מסכים שצריך לדאוג לרווחת החלש? אתה יודע שכן. עוד שצריך עכשיו הגעה. יש הבדל בין החלש שהוא העם שלך לבין החלש שהוא האויב. אויב חלש זה אויב. שיהיה עוד יותר חלש, אתה מרגיש אותו יותר. בסדר. טוב, עכשיו שאלה חדשה, ומה, איך אתה מגדיר אויב? בסדר, אבל יש מחלוקות. כן, אבל יש הרבה דברים שאנחנו מסכימים עליהם ברמת העקרונות לפחות. לכן פילוג הרשויות הרעיוני, הוא באמת, הוא דק. אני חושב, שזה קשור לתהליך ההתבגרות הרוחנית של האדם, באמת. כמו שאדם מתבגר יותר באופן רוחני, הוא לא חושש ולהיפגש ולהתעמת, באלף ובעין, להתעמת, עם כישרונות אחרים, עם סוגי חשיבה אחרים, עם סוגי עדיפויות אחרים. ברור, אתה עכשיו, לכן אמרתי, אתה שעכשיו בצד המס. לכן חילקתי בין הצד המעשי לצד הפנימי. האם הילד שלי ילמד בבית ספר עם ילדים הנקראים חילוני? לא. לא, אני לא רוצה שהוא יהיה עם ילדים שמחלים כמה. לא רוצה. לא רוצה. נכון? ברור. האם בגלל זה אני אומר שלילדים האם אין תכנים אחרים? אני נפלאים בלעשה. בסוגיה הזאת אנחנו לא מסכים. שמירת שבת, אוכלו לשבת, כן, דוגמה. בצד המעשי צריכה להיות כאן הפרטה מורה. בצד הפנימי, אני חושב שזה נושא פה. כן, בצד הפנימי, פילוג בראשות הרעיוני, בצד הרעיוני. אז פה באמת המחיצה היא קלה. ואני חוזר שוב, ככל שזה מתקדם להתפתח בעולמו הרוחני, הוא יודע לזהות את התכנים הפנימיים החיוביים. יש בכל אדם ובכל פתק. כן. ברור, זה יכול להיות. זה חייב להיות. ברור, זה חובה בבית המדרש. מה שאומר שם משה, בבית המדרש לא רק הדרכה. מה ללמוד, איך ללמוד. גם בצד הלימודי אפילו. מתי ללמוד. כמה ללמוד, תוכן הלימוד, כמות הלימוד, איכות הלימוד, זמן הלימוד, ברור, משתנה מאדם לאדם. ודאי לגבי הדרכות, תלוי בנפשות, הנפשות שונות. טוב, יופי, סיימנו את הפסקה הזאת. בעזרת השם, שבוע הבא עם הסגר, מה הולך להיות פה? אתם כמוסד? אתם תהיו פה? טוב, אז נראה אם נצליח להגיע, בעזרת השם. נשאר כוח, נפנתיו.